כאן רשת ב' מסכמת את שנת 2017 בעולם עם ערן סיקורל ונבחרת כתבי החוץ של כאן.
אז בסך הכל לא היה כאן כל כך רע בשנה שחלפה. למה שלא נסתכל גם על חצי הכוס המלאה? אז בלי עין הרע, ביומן הזה לא תשמעו השנה על אסון טבע גדול, אמנם הייתה רעידת אדמה במקסיקו וגם הצפות באמריקה, טייפונים קשים במזרח, אבל מניין ההרוגים היה נמוך יחסית. תאמינו, לא, אפילו פיגועים גדולים לא עלינו לא היו במערב, היו אירועי דריסה והיו פיצוצים, גם בלונדון, גם במנצ'סטר, גם בברסלונה. שום דבר שדומה לאירוע הדריסה בצרפת או לטווח בבטקלן. את מקומה מילאו המפגעים המטורפים, כמו הרוצח בלס וגאס. המלחמה נגד דאש נשאה פרי, הארגון חוסל בערך, ופעיליו לפי שעדיין לא מצליחים להוציא פיגועים המוניים. גם הכלכלה העולמית במגמת שיפור, בטח בהשוואה לשנים שחלפו. בחצי הכוס הריקה, והיא חצי די מלאה, המין האנושי משקיע מאמץ גדול בנשק להשמדה המונית. קוריאה הצפונית הפכה השנה ממטרד רחוק למטרד מוחשי, לפי שעה ללא מענה של ממש. שנת 2018 עלולה להביא איתה עוד מתיחות בגזרה שעלולה לגרור את העולם למלחמת עולם. הכל תלוי בקים ג'ונג און ובנשיא טראמפ. הימין הקיצוני באירופה הציג את ראשו המכוער, עכשיו כבר בתוך הפרלמנטים של המערב, ואפילו בממשלה האוסטרית. מיעוטי העולם התחילו להשתעשע בחלומות בדלנות, גם בקטלוניה וגם בקורדיסטן, וכמובן בבריטניה, שהמשיכה להיערך לברקסיט. כאן אצלנו, אסד שב והשתמש בנשק כימי בחסות הרוסית ומול תגובה רפה אמריקנית. ארצות הברית החליטה להתבדל, אחרי הכל יש לא מעט קורות שצריך לשלם כדי להחזיק במעמד היוקרתי של המעצמה העולמית, תקורות שטראמפ לא ממש מוכן לשלם. כתבי כאן בעולם מסכמים שנה בין רשות לתאגיד, בין עולם ישן לעולם חדש. בצוות האורך זאב שניידר, המפיקה סמדר טל עובד, הטכנאי אלעד זוהר, אנחנו מתחילים. דונלד טראמפ כמעט סוגר שנה ראשונה כנשיא ארצות הברית, כוכב הריאליטי שהתקשורת חזתה שלא ייבחר ואחר כך שיודח, מצליח לשרוד, הסובבים אותו הרבה פחות. 2017 הייתה שנה של לא מעט הדחות של מי שהתחילו את הדרך עם טראמפ, של המון ציוצים מעוררי שערה וגם חקירה אחת על הקשר בין מטה טראמפ לרוסיה. חקירה שעדיין לא הסתיימה. נתן גוטמן מסכם שנה.
שנה מוזרה כזאת עוד לא הייתה, כזו שבה אמריקה, תחת הנהגתו של הבלתי צפוי שבמנהיגים, עברה את הבלתי צפויה שבשנים.
We are transferring power from Washington DC and giving it back to you, the people.
אנו מעבירים את הכוח מוושינגטון בחזרה אל העם, הבטיח דונלד טראמפ, שאל מול פני אומה המומה עדיין מהבחירות, נשבע אמונים לתפקיד הרם ביותר באמריקה, אולי בעולם כולו. והציפייה של הכל שהמשרה תעשה את האיש, שדברים שרואים מכאן לא רואים משם, שטראמפ הנשיא יהיה אחר מטראמפ המועמד, היא התרסקה לרסיסים. טראמפ בא לבית הלבן כדי לריב, כדי להוכיח את צדקתו, להתנגח עם יריביו.
You are fake news.
תקשורת מזויפת, fake news, דבר טראמפ מונח, לא זונח לרגע את מאבקו בתקשורת שלא האמינה בו ושהוסיפה לבקרו בכל יום, מכניס את האומה לעידן של עובדות אלטרנטיביות, בהן האמת, איבדה ממשמעותה. נשיא הטוויטר הראשון של אמריקה גילה שהנהגת מעצמה היא דבר מסובך, שלעיתים תובע פשרות, ולא פעם מסתיים בכישלון. כפיל בחנות חרסינה צעד טראמפ אל תוך כל שדה מוקשים, עיוור לעלבונות שסופגים יריביו, בני בריתו ואפילו אזרחיו.
פואטו ריקו. We love פואטו ריקו.
את מי לא הספיק להעליב? תושבי פורטו ריקו, שחורים, יהודים, מוסלמים, ילידים אמריקנים, והרשימה עוד ארוכה. אבל שנה אחרי אפשר גם להסתכל קדימה, לנסות להבין מ-12 החודשים הסוערים של טראמפ לגבי מה צפוי בשנה הקרובה. איזו אמריקה תצמח מן הכאוס? בזירה הבינלאומית, טראמפ סרטט את גבולות הגזרה והצביע לאויב.
We will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself.
איש הטילים נמצא במשימת התאבדות, הזהיר טראמפ, והשנה הוא יצטרך להגיע כנראה לנקודת המבחן. את הרטוריקה הקצין כבר עד הסוף, האיומים היו מפורשים עד כמה שאפשר, וקים לא נרתע. טראמפ עשוי למצוא עצמו בשנה הקרובה בנקודה באף נשיא אמריקני מהעשורים האחרונים לא רצה להיות, בנקודת ההחלטה לגבי פעולה צבאית מול קוריאה הצפונית. טראמפ הוכיח שהוא מוכן ללחוץ על ההדק כשהחליט על תקיפה בסוריה.
We had the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen, and I was given the message from the generals. that the ships are locked and loaded.
הנשיא סיים לאכול את עוגת השוקולד והורה על התקפת הטילים הסוריה, מוכיח שהזהירות של קודמו אובמה אולי לא הייתה במקומה. אבל סוריה נותרה פצח פתוח, ובשנה הקרובה גם היא תהיה זירה למלחמת כוחות בין ארצות הברית לרוסיה, מלחמה בה טראמפ נוטה לוותר לרוסים. וגם זאת השנה טראמפ ינסה את כוחו בתיווך בסכסוך הישראלי-פלסטיני.
It's not easy. I've heard it's one of the toughest deals of all, but I have a feeling that we're going to get there eventually.
כאן הסיכון שהוא נוטל הוא קטן. כל קודמיו ניסו ונכשלו, איש אינו מצפה להצלחה. בזירה הפנימית טראמפ יכול לצפות לשנה טיפה יותר טובה. אחרי הכל הוא סיים את 2017 עם הצלחה עצומה ברפורמת המס שהעביר.
This is the biggest tax cuts and reform in the history of our country. This is bigger than actually President Reagan's many years ago. I'm very honored by it.
אבל עכשיו מתחילה העבודה הקשה, לשווק לציבור תוכנית קיצוץ מיסים שעוזרת אך בקושי לשכבות הביניים. ובעיקר הוא צריך להתקדם עם הבטחתו לתוכנית שיקום תשתיות ענקית שתעלה עוד מאות מיליארדים מקופה אשר כבר התרוקנה. הבטחה אחת כבר לא תתקיים, גם לא השנה.
Repeal and replace, repeal and replace of a horrible disaster known as Obamacare.
טראמפ כבר לא יבטל את תוכנית הבריאות של אובמה, אבל בשנה הקרובה ימשיך במאמצים לחבל בתוכנית מבפנים, מקווה שתתמוטט מאליה ברבות הזמן. אבל טראמפ נכנס לשנה החדשה כשהוא יודע שהוא חי על זמן שאול. ברקע מרחפת חקירת התובע המיוחד רוברט מולר, שהולך ומתקרב לנקודת הסיום. האויב המרכזי של טראמפ, ג'יימס קומי, ראש ה-FBI לשעבר, עשוי להפיל את טראמפ על שיבוש חקירה.
He's a showboat, he's a grandstander. The FBI has been in turmoil, you know that, I know that.
טראמפ ימשיך לתקוף את קומי, אבל החשש קיים. שניים ממקורביו כבר הודו באישומים נגדם ומשתפים פעולה עם החקירה, שניים נוספים עומדים מול כתבי אישום כבדים. טראמפ ינסה לערער את אמינותו של התובע המיוחד, קו ההגנה האחרון שלו.
The entire thing has been a witch hunt, and there is no collusion between certainly myself and my campaign, but I can always speak for myself and the Russians, zero.
החקירה תגיע לאן שתגיע, אולי לטראמפ, אולי תעצור תחתיו, אולי יתברר שהוא צדק לכל אורך הדרך ולא היה שום שיתוף פעולה עם הרוסים. המבחן הגדול יהיה בקלפי. בחירות הביניים בשנה הקרובה יהיו משאל עם על מנהיגותו של דונלד טראמפ. הרפובליקנים שספגו כבר כמה מהלומות בחודשים האחרונים נערכים למפלה, מבינים שאולי יאבדו את בית הנבחרים. חקיקתית זה יקשה עוד יותר על טראמפ לקדם את סדר יומו. והנה נקודה אחרונה שטראמפ עוד יצטרך לתקן, וספק אם יצליח. אחדות העם האמריקני. שנה מפצלת ומפלגת עברה על ארצות הברית. מהפגנות אנשים, מחאות ההגירה, ועד לשרלוטסוויל.
I think there's blame on both sides, and I have no doubt about it, but you also had people that were very fine people on both sides.
טראמפ, שישבה בין הנאצים שצעדו ברחובות לבין המתנגדים להם, הגיע לנקודה ממנה קשה לחזור. תומכיו, לפחות רבים מהם נשארו לצידו. המתנגדים, הם מתנגדים יותר מאי פעם. ובאמצע, שם נמצא ציבור שמוכן היה לתת צ'אנס למנהיג לא שגרתי, ועדיין ממתין לתוצאות, עדיין ממתין לקיום ההבטחה הגדולה.
We will make America great again.
נתן גוטמן, וושינגטון.
כאן רשת ב' מסכמת את שנת 2017 בעולם.
בחצי האי הקוריאני המתח גאה השנה ניסויי טילים של קוריאה הצפונית ומנגד תרגילים צבאיים משותפים של יפן, קוריאה הדרומית וארצות הברית. ואם לא די בכך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ושליט קוריאה הצפונית קים ג'ונג און מאיימים אחד על השני וגם עולבים זה בזה. זה מכנה איש הטילים הקטן, האחר מגדיר את טראמפ איש זקן וסנילי על שנתו של חצי האי הגואש. כתבנו בסאול, יונתן ברקאי.
조선노동당의 정치적 결단과 전략적 결심에 따라 새로 개발한 대륙간 탄도로켓 화성 15형 시험 발사가 성공적으로 진행되었다.
코리아 צפונית הייתה זו ללא ספק שנתו הגדולה של קים ג'ונג און. ב-2017 ביסס קים את שלטונו מבית ומחוץ. מבית המשיך לחסל את מתנגדיו. החיסול הבולט היה ההתנגשות באחיו למחצה קים ג'ונג נאם בחודש פברואר במלזיה. יחסי החוץ של פיונגיאנג עסקו בעיקר במתיחות סביב היכולת הגרעינית של קוריאה הצפונית, בעיקר מול ארצות הברית. ב-2017 שיגרה קוריאה הצפונית לא פחות מ-25 טילים, ובהם 3 טילים בעלי טווח בין יבשתי, המסוגלים לשאת ראש נפץ גרעיני. כל שיגור גרר אחריו סבב של גינויים מרחבי העולם. הנשיא האמריקני לא נשאר חייב.
They will be met with fire, fury and frankly power, the likes of which this world has never seen before.
קוריאה תענה באש וזעם שכמותם העולם עוד לא ראה. קים לא ויתר. המתיחות הגיעה לשיאה עם ביצוע הניסוי הגרעיני בפצצת מימן שנערך בספטמבר. תוצאות הניסוי היו ברורות. מעתה קוריאה הצפונית היא מעצמה גרעינית. נדמה שעל אף נהרות המילים שנשפחו בהצהרות וגינויים נגד קוריאה הצפונית, ועשרות ציוצים נזעמים מכיוונו של הנשיא האמריקני, משטרו של קים ג'ונג און מסיים את השנה לאחר שהושגו כל מטרותיו. ובכל זאת, היו גם אירועים שעליהם לא השכיל המשטר להתכונן. הסטודנט האמריקני אוטו וומבייר, שהורשע בקוריאה הצפונית בגניבת כרזת תעמולה, שב לביתו כשהוא שרוי בתרדמת. הוא נפטר ימים אחדים לאחר מכן.
אוטו וומבייר has just passed away. He spent a year and a half in North Korea. A lot of bad things happened, but at least we got him home to be with his parents.
נסיבות ההידרדרות הגופנית לא היו ברורות.
We were informed that the North Korean government now claims he was in a coma for almost all of that time. Even if you believe their explanation of botulism and a sleeping pill causing the coma, and we don't, there is no excuse for any civilized nation to have kept his condition secret and denied him top-notch medical care for so long.
בחצי האי הקוריאני חששו שהאירוע יגרור תגובה אמריקנית, אבל זאת לא באה. ארצות הברית פנתה לערוץ הדיפלומטי והובילה שני סבבים של עיצומים חריפים נגד פיונגיאנג.
Today's resolution includes the toughest and most comprehensive sanctions regime ever imposed by the Security Council. It sends an unequivocal message that the DPRK must cease further provocative actions and comply fully with its international obligations.
עיצומים שללא ספק ישפיעו על אזרחי המדינה המסוגרת. בנובמבר, ערק חייל צפון קוריאני דרך מרכז האזור המפורז. וחיילי הצפון שדלקו אחריו פגעו בו 5 פעמים.
상처 부위, 총상을 입은 부위가 여러 군데라고 들었습니다. 그리고 그 내용이 팔꿈치와 אוקיי, תמרו תגע פיונל הנגשמית.
חיי החייל ניצלו בזכות עבודתם של הרופאים בקוריאה הדרומית, ועריקתו דרך האזור המאובטח ביותר בגבול גרמה מבוכה בצבא הצפון. גם בחלקו הדרומי של חצי האי הייתה 2017 שנה סוערת. במרס אישר בית המשפט העליון לחוקה את הדחתה של נשיאת הדרום פאק גונה, לאחר חודשים של הפגנות בכל רחבי המדינה. ההדחה באה בעקבות סקנדל שחיתות בסדר גודל שסאול לא ראתה כמותו, וחברה מסתורית שהשפיעו על הנשיאה. במסגרת הפרשה הועברו מיליוני דולרים מחברות ענק בקוריאה הדרומית לארגוני קש בשליטת חברת ילדות מסתורית של הנשיאה פאק. מיליוני דרום קוריאנים יצאו לרחובות והפגינו במשך חודשים עד להדחה.
(אח)
בבחירות שנערכו במאי, ניצחה המפלגה הדמוקרטית לאחר התפוררותה של מפלגת השלטון ששלטה במדינה במשך עשור.
중앙선거관리위원회는 공직선거법 제187조 제1항에 따라 유효 투표의 다수를 얻은 더불어민주당 문재인을 대통령 당선인으로 결정한다.
하나시 하다시 오래 하딘 리즈후욧 아담 문재인 הודיע כי מדיניותו תהיה לתקן את עוולות הממשלות הקודמות ולנקות עורבות במדינה. כבר בפברואר נעצר האיש שחזק בתאגיד סמסונג, סגן יושב הראש אי ג'י יונג, והמשפט נגדו ונגד ראשי תאגידים אחרים נמשך. רוב הדרום קוריאנים רואים בהדחת הנשיאה והניסיונות לביור השחיתות הוכחה לחוסנה ובגרותה של הדמוקרטיה היחסית צעירה שלהם. לאורך השנים טענה המפלגה השמרנית שאם האופוזיציה תעלה לשלטון, היא לא תדע להתמודד עם האיום הצפון קוריאני. מובן שבדרום מתעניינים בכל מה שמתרחש אצל השכנה מצפון, וצופים בחשש אחר ניסויי עתידים והניסוי הגרעיני.
מון דה통령은 오늘 발사된 북한의 미사일이 이전보다 성능이 개량된 것으로 평가하면서 오늘 새벽 국가안전보장회의 전체 회의를 개최하여 북한의 도발에 대한 강력하고 단호한 대응을 결의하였다고 설명하였습니다.
חשש גדול היה גם מביקורו של הנשיא טראמפ שביקר בסאול בנובמבר. הביקור המוצלח וירידת המתיחות בחודשיים האחרונים חיזקו את הגישה הסטואית במתייחסים אזרחי הדרום לאיומים מצפון. קוריאה הדרומית מסיימת שנה כמדינה חזקה יותר. המבט במראה שמציבה האחות הצפונית גורם לתושבי הדרום, למרות כל הקשיים, לחוש בני מזל. כאן יונתן ברקאי, סאול.
מיד חוזרים עם ערן סיקורל בהרצה.
הצטרפו לאספרסו קלאב, קבלו את מכונת הקפה וואן טאץ' ושלמו רק על הקפסולות.
כולם שותים בכיף אספרסו
קלאב. חייגו עכשיו כוכבית 4994.
סובארו XV החדש עכשיו בישראל, בעל מערכת בטיחות אקטיבית אייסייט מהמתקדמות בעולם, אבזור עשיר ועיצוב דינמי, וכל זה במחיר השקה מיוחד לזמן מוגבל מ-134,990 שקלים. חייגו כוכבית 6263, כפוף לתקנון.
דצמבר הגדול בעלם, 28% הנחה על מגוון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה. כן, 28%. דצמבר הגדול בעלם, כפוף לתקנון.
בואו נגדיר מחדש בר מים חכם שמרתיח את המים דקה לפני שאתם מתעוררים. בר המים תמי 4 בבל פלוס, עכשיו במהדורה צבעים מיוחדת לזמן מוגבל. שטראוס מים, כוכבית 6944 או באתר.
שלום, כאן דליה מזור. בזכות שיטת האנטי-אייג'ינג המהפכנית של רונית רפאל, התחלתי באמת לחגוג את ימי ההולדת שלי. ככה זה כשאת מרגישה יופי עם הגיל שלך. חייגי כוכבית 2555 ובואי לפגישת ייעוץ חינם. רונית רפאל, להרגיש יופי עם הגיל שלך.
יש מבצעים שפשוט חייבים לראות כדי להאמין. רק לקוחות ישראכרט נהנים ממבצע באופטיקה הלפרין. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים, כולל בדיקת ראייה. כפוף לתנאי החברה. פרטים באתר או ביישומון אפליקציה.
סמסונג, בוש, סוני, סימנס, אלקטרולוקס, שרפ, אייקה, קונסטרוקטה.
מגוון של מוצרים, מגוון של מותגים, קונים
אתמול חינכתי את הילד שלי לגם וגם. אתה גם מכין שיעורים וגם מסדר את החדר. גם... מה קרה מתוק? אתה עדיין אוהב אותי? הכל בסדר? טוב, נראה שגם וגם יש לי עוד הרבה מה ללמוד. משירבית.
נכון, עכשיו בשירבית. גם עד 30% הנחה בביטוח המקיף לרכב, וגם שירות מצוין.
כוכבית 2003, שירבית.
כפוף לתנאי המבצע.
עם דלת הפנים, פנדור יוני קלאסיק כבר לא צריך להתפשר. היא גם עמידה במים, היא גם של פנדור, ולא תאמינו, אבל היא עולה רק 1,490 שקלים.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
ברכישת 4 דלתות, כפוף לתקנון.
הצטרפו לאספרסו קלאב וקבלו מכונת קפה וואן טאץ' להכנת אספרסו, קפוצ'ינו ואפילו שוקו ותה.
כולם שותים בכיף.
אספרסו קלאב.
חייגו כוכבית 4994.
דצמבר הגדול בעלם. 28% הנחה על מגוון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה. כן, 28%. דצמבר הגדול בעלם.
כפוף לתקנון.
יש מבצעים שפשוט חייבים לראות כדי להאמין. רק לקוחות ישראכרט נהנים ממבצע באופטיקה הלפרין. עדשות רב מוקדיות מולטיפוקל שבמבצע ב-650 שקלים, כולל בדיקת ראייה. כפוף לתנאי החברה. פרטים באתר או ביישומון אפליקציה.
אז איך בשירבית אפשר גם וגם?
אפשר. עכשיו בשירבי, גם עד 30% הנחה בביטוח המקיף לרכב, וגם שירות מצוין.
כוכבית 2003, שירבי.
כפוף לתנאי המבצע.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
כאן רשת ב' מסכמת את שנת 2017 בעולם.
2017 הייתה שנת כניסתו של הימין הקיצוני באירופה למיינסטרים. אם עד היום התופעה הייתה אופיינית למזרח אירופה, הנה עכשיו גם במערב אירופה, הימין הקיצוני מצליח לחלחל, שלא לומר ממש לנצח. 2017 הייתה השנה הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה שבה מפלגת ימין קיצוני הצליחה להיכנס לבונדסטאג הגרמני, ובאוסטריה הפכה מפלגת החירות חלק מהממשלה. ראשיה מחזיקים בכמה מהתיקים החשובים ביותר במדינה. דיווחה של כתבת כאן באירופה, אנטוניה ימין.
אוסטריה בשבוע שעבר, אלפי מפגינים יוצאים לרחובות ביום השבעת הממשלה. לא מרוצים מהעובדה שמפלגת הימין הקיצוני, מפלגת החירות, הפכה לחלק מהקואליציה. אל תיתנו לנאצים להיכנס, הם כתבו על השלטים. אמירות דומות צעקו גם בהפגנה הגדולה בברלין אחרי ההישג המדהים של ה-AFD בבחירות האחרונות בגרמניה רק לפני 3 חודשים. אבל הקול של המפגינים הללו חלש לעומת קולם של ההמונים בקלפי. בגרמניה זכתה מפלגת ה-AFD ב-13% מן הקולות, מה שהפך אותה למפלגה השלישית בגודלה בפרלמנט הגרמני. באוסטריה זכתה מפלגת החירות ב-26% מן הקולות. היום סגן הקנצלר במדינה שבה נולד אדולף היטלר הוא לא אחר מקריסטיאן שטראכה, שבנערותו היה פעיל בתנועות נאונציות, ולא פעם קיבלו אותו צעירים בכינוסי בחירות בהצדעת מועל יד.
Es war ein klarer Auftrag der Österreicherinnen und Österreicher, die Probleme.
במסיבת העיתונאים שבה הוכרזה הקואליציה החדשה, שטראך את הען. זה היה מסר ברור של נשים וגברים אוסטרים לקחת ברצינות את הבעיות של האוכלוסייה שלנו, להקשיב מקרוב ולתקן את שגיאות העבר. וזה אולי הסיפור כולו. אירופה של שנת 2017 היא תוצאה של מה שקרה כאן רק לפני שנתיים. קיץ 2015, אנגלה מרקל פותחת בצעד חסר תקדים את השערים ואומרת וילקומן לאלפי פליטים שעושים את דרכם אל היבשת. גרמניה קולטת באותה שנה יותר ממיליון בני אדם, וכמה חודשים אחרי שאלפי גרמנים עמדו בתחנות הרכבת, מחזיקים שלטים ופרחים, מתחילות לצוץ הבעיות. בערב הסילבסטר של אותה שנה יותר מ-1,000 פניות למשטרת קלן בגרמניה. נשים טוענות שהוטרדו מינית או שאנסו אותן גברים ממוצא ערבי. המדיה בגרמניה לא מדווחת על הסיפור במשך 3 ימים. העם מרגיש שמנסים להסתיר ממנו משהו, והחשש עולה. במקביל, אירופה כולה מתחילה לסבול מפיגועי טרור רצחניים. רק השנה התרחשו כמה מהגדולים שבהם בבריטניה ובספרד. נכון, לא כל הפיגועים מקורם במבקשי מקלט, אבל היחידים כמעט שמצליחים לקרוא נכון את המפה הפוליטית, להתייחס ברצינות לתחושות של העם, אם מוצדקות ואם לא, הם המנהיגים מהימין הקיצוני. טומי אוקמורה, מנהיג מפלגת החופש והדמוקרטיה הישירה בצ'כיה, אמר רק לפני שבוע וחצי, באירופה או במדינה שלנו אנשים צריכים להתנהג כמו אירופים. Der morgige Tag ist wahr. אם הם לא עושים זאת, הם צריכים לעזור. המנהיגים המסורתיים התעלמו מהעזרות והתפקחו רק אחרי הבחירות. במובן שקיווינו לתוצאה טובה יותר. אנחנו נעשה כאן ניתוח מקיף כי אנחנו רוצים להחזיר לעצמנו את הבוחרים והבוחרות שהצביעו בעבור ה-AFD. אבל אז זה כבר היה מאוחר מדי, הרעיונות של הימין הקיצוני הצליחו לחלחל אל המיינסטרים. בנובמבר השנה צעדו במרכז ורשה שבפולין כ-60,000 מפגינים, צובעים את הרחובות באשן אדום וקוראים סיסמאות כמו אירופה לבנה ופולין נקייה עם דם טהור. גרמניה הרשה לעצמו מנהיג מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה לגעת במה שהיה עד היום טבו, וטען כי הגיע הזמן להתגאות בהישגי החיילים ממלחמת העולם השנייה.
Haben wir das Recht, stolz zu sein auf die Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen.
בהונגריה ראש הממשלה ויקטור אורבן, שידוע באמירות האנטישמיות שלו, העלה לפני חצי שנה קמפיין שלטי חוצות נגד היהודי המיליארדר ג'ורג' סורוס, על השלטים שנתלו גבוה כדי שכולם יראו, אבל גם על רציפי הרכבת כדי שהעוברים ושבים יוכלו לדרוך על פניו, נכתב אסור לתת לסורוס לצחוק אחרון. בצרפת מרין לפן אמנם הפסידה השנה לאמנואל מקרו, אבל יהיו בטוחים שלא היא ולא הרעיונות שלה נעלמו מאירופה.
Par dilution, par la submersion migratoire qu'elle organise, par la négation des cultures de nos pays respectifs.
בכינוס של מנהיגי מפלגות הימין הקיצוני באירופה אמרה רק לפני שבוע וחצי, ההגירה הפכה לבלתי נסבלת, התרבויות המכובדות שלנו נהרסות, אנחנו אוהבים גיוון, אני רוצה שההולנדים יהיו הולנדים, שהצ'כים יהיו צ'כים, שהצרפתים יהיו צרפתים ושהאיטלקים יהיו איטלקים. הימין הקיצוני של אירופה על שלל פרצופיו החדשים ישנה את הנוף הפוליטי של היבשת גם בשנת 2018. אם באמצעות ניצחונות בקלפי ואם בפשטות על ידי הפיכת הרעיונות שלו למקובלים בחברה. כשזה יקרה, קבוצות שמעולם לא חשבו להצביע למפלגת ימין קיצוני לפני עשור, צעירים, הומואים, יהודים, פמיניסטים, הם יהפכו לעמוד השדרה החדש של הימין הפופוליסטי. ייתנו לו הצדקה, ייתנו לו קול. אנטוני ימין, ברלין.
אז אירופה נאחזה השנה במעט מאוד נקודות אור, אנגלה מרקל בקושי הצליחה להרכיב ממשלה, תרזה מיי כבר לא, לתקווה של 2017 אחראי איש צעיר אחד שחגג בימים האחרונים 40, אמנואל מקרו, שמבטיח לא להפוך את ארצו גדולה יותר, אלא להפוך את העולם מצליח יותר. גדעון קוץ כתבנו בפריז.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.
איך שהזמן רץ, אמנואל מקרון כבר בן 40. רק לפני 7 חודשים, צרפת בחרה נשיא בן 39, הפתיע את העולם ועוררה ציפיות, כפי שהוא עצמו ניסח זאת ברעיון מיוחד לרשת הממלכתית, שנערך בתום פסגת האקלים אנטי-טראמפ, תחת הכותרת כוכב לכת אחד שכינס בפריז. בקיץ הוא טעם אמנם את טעמה המפחיד של הנפילה בסקרי הפופולריות, שאצלו הייתה אפילו חדה יותר מאשר אצל קודמיו. הנשיאים סרקוזי והולנד לא התאוששו עד סוף הקדנציה שלהם מנפילה כזאת חודשים ספורים אחרי בחירתם. ואילו מקרון, כמו מתאגרף מנוסה, התרומם מהרצפה, ניקה את החליפה המחויטת היטב וחזר ערב יום הולדתו ל-54% פופולריות. קאמבק חסר תקדים בתולדות הרפובליקה. יש הטוענים שהסיבה הבלתי אמצעית הייתה הופעתו בהלווייתו ההמונית של הזמר הלאומי ג'וני הולידי. אחרי שהתקבל תחירה בשריקות, הוא ידע לעורר בשומעיו תחושה של הזדהות עממית. זאת תכונה אופיינית של מקרון עוד ממערכת הבחירות, להיכנס לוויכוחים במצב נחות, לשכנע ולצאת מהם לפחות זמנית, כשידו על העליונה. הוא הפעיל כישרון זה גם בפגישותיו עם מנהיגי העולם. בענייני הפנים, ואלה יקבעו בסופו של דבר את עתידו הפוליטי, הצרפתים מעמידים את מקרון במבחן. הם ישפטו אותו על פי התוצאות ושום דבר עדיין לא מובטח. לעומת זאת, בענייני חוץ הצליח מקרון לעורר השתאות בהסתערותו המוצלחת על יעדי ההשפעה והשליטה האירופית והעולמית. עד כדי כך שאמצעי תקשורת מובילים בעולם מדברים עליו כעל המנהיג הבא של אירופה, ואולי הוא כבר הגיע למעמד זה.
Macron is now filling the void and articulating a path forward for the continent.
עוד גילו הצעיר שזה אולי מה שעסקו בו בתחילה כשהוא התחיל את כהונתו, הוא מוביל רפורמות אמיצות מאוד בצרפת.
מכל מקום יש לו מועדוני מעריצים בכמה מדינות באירופה שעוקבים בדבקות ברשתות החברתיות אחרי פעילותו והתבטאויותיו. כל נשיאי צרפת העדיפו תמיד את מדיניות החוץ על מדיניות הפנים. הנשיא פרנסואה הולנד הסביר זאת במילים אלה. כשנשיא צרפת אומר לעמיתיו הזרים שצרפת חושבת כך ורוצה כך וכך, איש לא מטיל ספק בזכותו לומר זאת. לעומת זאת, במדיניות הפנים כולם מוחים ומתנגדים. מה שהפריע להם כמובן זו העובדה שצרפת היא כבר מזמן לא יותר ממעצמה בינונית, למרות חזונו של הגנרל דגול, אבל אמנואל מקרון נהנה כמו באסטרולוגיה ממצב אוהד ומסייע של הכוכבים. במערב דובר האנגלית ממה שרבים רואים כהתאבדות קולקטיבית, הברקזיט בבריטניה ובחירתו של דונלד טראמפ. בגרמניה מהתערערות מעמדה של הקנצלרית אנגלה מרקל. מחוץ לעולם המערבי, מהקשחה שחלה בעמדותיהן של מדינות גדולות שהן ומנהיגיהן הוציאו את עצמן מן הקונצנזוס העולמי. רוסיה של פוטין, סין של חי ג'ינפינג ובאזורנו טורקיה של ארדואן. מקרון הצליח לנווט את עצמו למעמד הזמני יש להניח של מעין מנהיג עולמי שאגב היחיד שלו הוא אמנת האום. ביטוי לרב קוטביות שקודמיו היללו אבל לא הקשימו, פרט לדגול שידע לשחק בין שני הגושים כשעוד היו קיימים, שמאפשר גם למעצמות בינוניות עם מנהיג כריזמטי לחיות את רבע השעה של התהילה שלהם.
Ce que nous avons fait depuis 30 et tant de mois, ni précédent, ni équivalent, ni précédent, ni équivalent. L'Europe et le monde attendent que nous défendions l'esprit des lumières d'un monde de croissance.
Macron נמצא ורואים אותו בעזרת מערך יחסי הציבור המשוכלל שלו בכל מקום. מפגין נחישות ויחד עם זאת יודע את מגבלותיו ולא נמנע מתמרונים. גם הקסם האישי משחק כמובן. מול הפרישה של טראמפ מהסכם האקלים הוא לא היסס לגייס את סיסמת הבחירות שלו.
Wherever we live, whoever we are, we all share the same responsibility. Make our planet great again.
לא חשוב מאנו מאיפה אנו באים, כולנו נושאים באחריות, הבה נעשה את כוכב הלכת גדול שוב. הוא כינס את המדינות התומכות בהסכם, כולל פוליטיקאים ובעלי הון אמריקנים.
And if you are here in this room today, if you are here tomorrow, is that you decided to take the leadership.
ומצד שני פיתח מערכת יחסים אישית עם טראמפ, והצליח לסחוט ממנו קריאות התפעלות ושבחים למנהיגותו, כשהזמין אותו כאורח כבוד למצעד הצבאי של החג הלאומי ה-14 ביולי. בפגישות התכופות שלו עם אנגלה מרקל, איש כבר לא מעז להאשים אותו בפריז, שהוא נוסע לקבל הוראות מהבוסית. הוא שמוביל כרגע את הקו האירופי בנושא הברקזיט, ותריזה מיי מעדיפה לדבר איתו. הוא ידע לנזוף בפוטין בנושא זכויות האדם, אך ערך אותו בניגוד לקודמו במלוא גינוני הכבוד בפריז. הוא הצליח להחזיר את צרפת לתמונה במזרח התיכון ובמיוחד בסוריה, משם נדחקה לחלוטין, כשניצח על מבצע החילוץ של ראש ממשלת לבנון, סעד חרירי מסעודיה, ללבנון דרך פריז. ובנושא ישראל הוא מצליח לגרום לראש הממשלה נתניהו לקרוא לו ידידי באופן פרטי, הוא לא מאסס לומר אני אוהב את ביבי, אבל מבקש ממנו מחווה לפלסטינים.
Je lui dis laisse une chance à la paix, fais un geste vers les palestiniens, give a chance.
הוא מצביע נגד העברת שגרירות ארצות הברית לירושלים, רוצה שהיא תהיה בירת שתי המדינות, אך מסרב באותה הנשימה להכיר במדינה הפלסטינית.
Décidé aujourd'hui unilatéralement de reconnaître la Palestine, est-ce que c'est efficace sur la situation
que nous considérons. Je ne le crois pas au moment où nous nous parlons.
אבל נראות בזירה הדיפלומטית ובתקשורת הבינלאומית אין פירושה עוצמה ביחסים הבינלאומיים. ילד הפלא ומלך העולם אמנואל מקרון וצרפת חיים היום במידה רבה על חשבון השגיאות והשיתוק של בעלות בריתם, שותפיהם ויריביהם הגדולים, מה שלא צריך להפריע להם למצות את רגע התהילה עד תומו. כאן גדעון קוץ, מפריז.
אז אירופה גילתה השנה את הלאומנות ומופעים רבים לה לא בהכרח ימנית קיצונית. איתמר מאירי כתב חדשות החוץ, שב מקטלוניה שבין עצמאות לבדלנות.
אווירת חג המולד בקטלוניה הייתה השנה מיוחדת, שונה. לצד קישוטי החג המתבקשים, הדוכנים, האורות הצבעוניים, בצבצו מהחלונות דגלי הצהוב אדום של דגלי קטלוניה ותמונות של פוליטיקאי עם תספורת מצחיקה, אדם שעד לפני חודשיים, רבים בארץ ובעולם, בקושי הכירו את שמו, קארלס פוג'דמון.
L'estat espanyol ha estat derrotat. Rajoy i la seva aliança i els seus aliats han perdut i han rebut una bufetada dels catalans. Han perdut el plebiscit que buscaven.
המדינה הספרדית הובסה, חגג פוג'דמון את תוצאות הבחירות שהצביעו על ניצחון לגוש התומך בעצמאות. רחוי וחבריו קיבלו סתירה בפרצופם, הם רצו להפוך את ההשתלטות שלהם לחוקית עם אותו סעיף 155, אמר פוג'דמון, אבל עצרנו אותם. רחוי טבע בקטלוניה. שאיפות העצמאות של חבל קטלוניה היו ידועות, אבל זו הייתה השנה שבה נחשפנו לעוצמתן. איש לא חשב שהעם הזה, שרואה את עצמו לא שייך כלל לאומה הספרדית, ילך רחוק כל כך. אחרי מאות שנות מאבק, החליטו הקטלנים לשבור את הכלים. מה זה לשבור? לנפץ אותם לרסיסים, לעמוד בגאווה וביטחון מול הממשל במדריד, ולקרוא תיגר על חוקת ספרד.
We are so eager to keep the dignity of the office and to carry on despite the oppression we are suffering, which is a constant throughout our history. Every day we feel less Spanish and more Catalan, and someday we will prevail.
אנחנו נחושים להגן על כבודנו ולהמשיך להילחם בדיכוי שאנחנו סובלים ממנו לאורך ההיסטוריה, אמרה לי אריקה קזז'ואנה, אשת הקשר של ארגון האספה הלאומית הקטלנית עם האיחוד האירופי. בכל יום אנחנו מרגישים פחות ספרדים ויותר קטלנים, ובסוף ננצח. האחזה החד צדדית על עצמאות החלה תהליך שלפחות כרגע פוגע בקטלוניה. הנשיא פוג'דמון הודח ונמלט לבלגיה, חבריו לממשלה נעצרו מואשמים בבגידה. בנקים וחברות העבירו את משרדיהם הראשיים אל מחוץ למחוז, בלחץ ספרדי, אבל בעבור התושבים, מי שרוצים עצמאות כמובן, מדובר במחיר פעות בדרך להגשמת החלום.
We are in Spain and Spain is a democracy, which apparently it is. Sooner or later the referendum is going to take place, maybe in a few months, maybe in a few years, I don't know, but this is going to be solved politically, because it's a political question and everybody knows it.
ספרד זאת דמוקרטיה, אומר ג'אומה קלוטט, דובר מפלגתו של פוג'דמון. במוקדם או במאוחר יהיה משאל עם, אולי בעוד חודשיים, אולי כמה שנים. זו שאלה פוליטית וכולם יודעים זאת. אבל המשבר הזה גם חשף את הפילוג בחברה הקטלנית שנחצתה לפי קריטריון אחד בלבד. שאר הנושאים נדחקו הצידה. כאן מפלגות השמאל הן שדוחפות לעצמאות, וכשהגיעו הבחירות, אם היית סוציאליסט שרוצה להישאר תחת שלטון ספרדי, פשוט לא היה לך למי להצביע.
The central government destroyed the Catalan society because it's not normal for us. We're a very pacific people, very intelligent people, and we never want this way to solve the conflict.
הממשל המרכזי הרס את החברה הקטלנית, אמר לי ג'ואן, תושב ברצלונה. זה לא מצב נורמלי, אנחנו אנשים חכמים ומעולם לא רצינו שהסכסוך הזה ייפטר בצורה הזאת. מעבר לשאיפה הטבעית להיות עצמאי, מה שהרגיז את תושבי קטלוניה ומנהיגיה הוא הסירוב המתמשך של ממשלת ספרד לשבת ליד השולחן ולדבר. התחושות שבאבאו מהרחוב היו של תסכול, מרמור, כעס על הממשל במדריד. את הכספים שאנחנו מכניסים למדינה, טוענים כאן, הוא מזרים למחוזות הדרומיים. בברצלונה אוהבים לכנותם בטלנים, חיים על חשבון אחרים, כל הדרך אל הסיאסטה.
We need a state and I think it's good for us. I think we would have a better life, a better environment, a better economy, growing opportunities for everyone.
אנחנו צריכים מדינה, זה טוב לנו, אומר ג'אומה קלוטט, יהיו לנו חיים טובים יותר, סביבה טובה יותר, כלכלה טובה יותר, יותר הזדמנויות לכולם. תוצאות הבחירות לא פיזרו את הערפל מעל קטלוניה, להפך, אזרחים רבים הצביעו למפלגות התומכות בעצמאות, רק כדי להעניש את ראש ממשלת ספרד, מריאנו רחוי, שהשפיל אותם ואת מנהיגיהם. אז מה הלאה? המפלגות הלאומניות הבהירו שאין להן שום כוונה להתקפל. הספרדים הם יאלצו לכל הפחות לשבת ולהקשיב. למנוע תסריט שאיש לא רוצה בו, נזכיר, מדובר בבחירות שקפתה ספרד עצמה. אם בכל זאת מחפשים סיבה קטנה לאופטימיות, הרי אחרי הבחירות, היה אפשר לזהות סימנים של חישוב מסלול מחדש שם בארמון הנשיאות במדריד. גם הם אולי מבינים ששמירה בכוח על משהו שאתה לא רוצה לאבד, עלולה להשיג בסופו של דבר תוצאה הפוכה לגמרי.
מיד חוזרים עם ערן סיקורל. בהרצה. כאן רשת ב' מסכמת את שנת 2017 בעולם.
הפוגה מהסוגיות הרות הגורל, קצת תרבות ומוסיקה. שלום למשה מורד, מנהל 88 FM, איש המוסיקה העולמית שלנו.
שלום, שלום אירן.
אפשר בכלל לדבר על טרנדים עולמיים בטווח כן. של 12 חודשים, באמת?
אפשר לדבר, וזה בעצם די הרי גורל לאנשים שמתעסקים בתעשיית המוזיקה, מה שאני הולך לספר עליו. כן, אני חושב שהגיבור המוזיקלי, כל שבוע אני משמיע כאן מוזיקה טובה ומעניינת מרחבי העולם, אבל הפעם רוצה לדבר דווקא על תעשיית המוזיקה, כי היא בעצם הופכת להיות הגיבורה החדשה של עולם המוזיקה, מפשוט ראייה אופטימית.
התעשייה שצריך להגיד עברה טלטלות לא פשוטות, עם כל הרשתות החברתיות וההורדה של הקבצים.
שנים כבר, שנים. עוד לפני זה, בקטע של הפיראטיות, וכמובן הריפינג והדאונלודינג, אז כן, אז יש מגמה חיובית, אני כבר שומע אפילו מחברים בעולם תעשיית המוזיקה, מי שנשאר שם, שמתחילים לזכור אנשים,
הצליחו לפצח
בעלייה.
בעצם את הקוד.
חכה, לא להגזים באופטימיות, אבל אנחנו בכיוון הנכון. כן. אחרי, קיבלתי לא מזמן את מה ששלחה יושבת ראש ה-IFPI, הפדרציה העולמית למוזיקה של חברות התקליטים, חברות המוזיקה, לסיכום השנה, ובעצם הדברים מלאים אופטימיות. היא אומרת שהנה סוף סוף, אחרי באמת יותר מעשור, לדעתי כמעט שני עשורים של הידרדרות בתעשייה ופיתורים ומיזוגים ומחירות, אנחנו עכשיו פתאום בכיוון עלייה, וזה בא לביטוי גם, אם אני אומר לכם, חברים שדיברתי איתם, שהתחילו פתאום לדבר על זה, שסוחרים אנשים חדשים לחברות המוסיקה, שהרבה מהם כבר היו על סף סגירה. ומה שהיא מדברת אליו, וזה בעצם הדבר המעניין בקטע הזה של התעשייה, שאחרי שנים, הוא בעצם שני עשורים, שהתעשייה ככה למדה איך לחיות, to adapt, להתאים את עצמה לעידן הדיגיטלי,
וזה אומר
עכשיו
לא
היא מתחילה להוביל.
לא בעצם. להתנגד להעלת הקליפים ביוטיוב, אלא לבקש ולהזמין אותם, כיוון שהם
סיפור,
מייצרים פרסומת.
יוטיוב זה סיפור קשה, תכף נגיע ליוטיוב, אבל באופן כללי כן, הכוונה היא איך להנהיג, אפילו להשקיע בחברות הסטרימינג והדאונלודינג. הנושא, צורת הצריכה הפופולרית ביותר של מוזיקה היום היא סטרימינג כמובן, אבל מה שטוב, כלומר,
הסטרימינג... והיא גם מאוד זולה.
כן, שלא לדבר על זה שיש גם כמובן סטרימינג שלא משלמים עליו עדיין, אבל את זה, על זה הם צריכים להתגבר. היא מאוד מאוד זולה, היא בנויה על כמויות אדירות, צריך כמויות אדירות של סטרימינג כדי להגיע לאחוז תמלוגים שפעם היה מדובר באולי כמה אלפי או עשרות אלפי אלבומים למחירה. אבל זאת השיטה היום, והם הצליחו ככה לפצח את העניין. הקטע של סטרימינג, זאת השיטה. אנחנו כשמורים על סטרימינג, אגב, התקשרתי ללשונית, לרות אלמגור, לשאול אם יש כבר מילה עברית לסטרימינג, אז אין עדיין. אז הנה צ'אלנג', כי זה הדבר שמדברים עליו הכי הרבה.
הזרמת שידור.
זה לא נשמע טוב. אבל הרעיון הוא שבעצם אתה לא הבעלים של המוזיקה, אתה לא עושה דאונלוד, אתה לא מוריד ואתה לא קונה, אלא מדברים על פשוט על גישה. זאת אומרת, הרעיון הוא לקבל גישה למוזיקה, לשמוע אותה.
וזה רלוונטי כמובן גם לתעשיית סדרות הטלוויזיה וכולי, שכבר לא נמצאות באופן לינארי.
כן, בקטע של מוזיקה, מה שקורה, התעשייה התחילה להיכנס לעניין של סטרימינג, סוף סוף עושה קצת כסף מהסטרימינג. יוטיוב זה סיפור קשה, היא נלחמת פה, הפדרציה עדיין ביוטיוב, יש מלחמה די קשה. היוטיוב זה באמת מקום הגישה הכי גדול למוסיקה היום, ודברים נמדדים לפי צפיות ביוטיוב. הם מתחילים לשלם, אבל עדיין זה לא בנוי לסביעות רצונם. הדיל עדיין בעבודה, לדעתי זה ייפטר, זה אחד הדברים שיפטרו ב-2018. יחד עם זה, יש גם נטייה דיגיטלית, לתוך העולם דיגיטלי, דווקא ללכת אחורה. מה זאת אומרת? השנה גם ראינו ריווייבל של הווייניל, הפלסטיקים. שקונים מחדש, חנויות תקליטים שמוציאים מחדש אלבומי ויניל. זה רץ חזק, אולי זה דבר לאספנים, אבל זה קיים. ואחד הדברים היפים, דווקא בעולם הסטרינגינג, חדשות שהיו השנה, הלייבל האחרון שהתעקש שאני לא מוכן לשים את הדברים שלי בסטרימינג או בדיגיטלי, נשבר סופית, מדובר בלייבל איכותי בשם ECM, לייבל של ג'אז ומוזיקת עולם, יש גם אומנים ישראלים בלייבל הזה. הקטע הזה שאנחנו שומעים עכשיו זה אחד הקלאסיקות של הלייבל צ'יק קוריה, Return to Forever, אלבום מ-1972. מעכשיו אפשר כבר להיכנס, לעשות סטרימינג ודאונלוד של גם של ECM, שהייתה באמת האחרונה שנלחמה
לעשות לא את זה להיות, באופן חוקי
לא להיות בעניין. אני רוצה לסיים בכל זאת על מוזיקה. אם מדברים על מוזיקה, מדברים על צפיות ביוטיוב. האומן הכי גדול שמדברים עליו השנה, שקיבל את הביקורות הכי טובות, הוא כמובן הראפר קנדריק למאר. בערך 400 מיליון, סליחה,
וואו.
חצי מיליארד צפיות ביוטיוב, אבל זה עדיין לא עשית.
זה חצי מיסים בערך.
כן, כן. על, אבל מעבר לזה גם ביקורות טובות בעיתוני המוסיקה, בבילבורד, ברולינג סטונס. אומן גדול, ההיפ-הופ הפך להיות הז'אנר. בעצם, לדעתי, זה הז'אנר היום שמדברים בו, הגלובלי, הכי גדול. אם פעם זה היה רוק, עדיין יש רוק, אבל היום כולם, בכל הארצות, מדובר על היפ-הופ. והנה, קנדריק למאר, הוא הזוכה, מוזיקאי השנה, האלבום המופת שלו, כך זה מוגדר, Damned. מתוכו אנחנו שומעים את Humble. If I quit your BM, I still rock Mercedes funk. If I quit this season, I still be the greatest funk. My left stroke just went viral. Right stroke, put little baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Bitch, be humble. Hold up. ועוד משהו אחד, משה, לסיום. אם אנחנו מדברים כבר על צפיות ביוטיוב, אגב, הסיאן זה, אתה יודע מה הסיאן של 2017? דספסיטו, דספסיטו של לואיס פונסי ודדי ינקי, שניהם מפוארטו ריקו, אגב, ארץ שוודאי גם הייתה בסיכומים שלכם כאחת נפגעות הטבע הקשות השנה. שלושה מיליארד צפיות לדספסיטו.
דספסיטו, אנחנו ננסה לשמוע אותו בשעה הבאה. משה מורד, איש המוזיקה העולמית שלנו, תודה, ועד כאן שעה ראשונה של יומן השנה. אנחנו נהיה כאן גם בשעה הבאה. העורך זאב שניידר, המפיקה סמדר תלובד, אלעד זוהר, תודה.
שתהיה
כאן רשת ב' מסכמת את שנת 2017 בעולם עם ערן סיקורל ונבחרת כתבי החוץ של כאן.
כאן בעולם סוגרים שנה, העורך הוא זאב שניידר, מפיקה איסמדרת הלובד, הטכנאי יועלת זוהר. שנת 2017 תיזכר כשנת ההכרעה במאבק נגד דאש בעיראק ובסוריה. ולצד החגיגות, בעולם הערבי מתחילים להבין שלניצחון על המדינה האסלאמית יש מחיר כבד. איראן הרחיבה בשנה החולפת את אחיזתה במרחב הערבי. הנה כתבתו של ערן זינגר, ראש תחום הערבים.
ב-2017 תיזכר בעולם הערבי כשנה שבה הצליחו האמריקנים, הרוסים, האיראנים, העיראקים, חיזבאללה, הכוחות הקורדים ואחרים להשתלט מחדש על השטחים שכבש דאש לפני יותר משלוש שנים בעיראק ובסוריה. ובכך שמו הכוחות הבינלאומיים והאזוריים קץ לארגון המדינה האסלאמית במתכונתו הנוכחית.
انتهاء وفشل وانهيار دولة الخرافة والإرهاب الداعشي الذي اعلنه الدواعش من هنا من مدينه الموصل.
חודשים ארוכים המתין ראש ממשלת עיראק לרגע שבו התנוסס מחדש הדגל העיראקי מעל בנייני הממשל במוסול. השנה זה קרה, והכוחות שבפיקודו של חיידר אל-עבאדי הצליחו לטהר את כיסא ההתנגדות עד הגבול הסורי. מאות אלפי פליטים עיראקים החלו לשוב לבתיהם, רבים מהם גילו כי הבתים ניזוקו מאוד במקרה הטוב. מעברו האחר של הגבול, בסיוע רוסי כמובן, הצליח גם הנשיא אסד לבשר על סופו של דאש בארצו.
وبعد 100 عام ربما نتعلم في المدارس يتعلم الاحفاد في المدارس عن الابطال الروس كما سيتعلموا على الابطال السوريين.
הניצחונות של הגיבורים הרוסים עוד ילמדו בבתי הספר שנכדינו, אמר אסד לנשיא פוטין במהלך ביקור הפתע שלו בסוריה החודש. ביקור שהוא בעבור המשטר בדמשק ובעיקר בעבור הרוסים תמונת ניצחון חשובה. אבל בעוד בסוריה ובעיראק חגגו את הניצחון על דאש, בסיני שבמצרים טבחו אנשי הארגון ביותר מ-300 מתפללים במסגד בתפילות יום השישי. הנשיא הסיסי הבטיח תגובה כואבת. ב-2017 תיזכר כשנה שבה הצליחו הרוסים להתקרב מאוד למדינות ערב על חשבון הקשר בין הערבים לבין האמריקנים. קשר שנפגע בשל הצהרת טראמפ שבאה באותה שנה שבה הנשיא האמריקני ביקר בסעודיה, רקד את מחול החרבות עם הארחב, המלך והנסיכים, וקרא למוסלמים להקים מתוכם את הקיצונים.
A better future is only possible if your nations drive out the terrorists and drive out the extremists. Drive them out of your places of worship.
הצהרתו של הנשיא האמריקני כי ירושלים היא בירת ישראל השאירה טעם מר בפיהם של הערבים, אבל אלה למדו ככל הנראה שמוטב לנשוך את הלשון.
אعلن تحالف دعم الشرعيه في اليمن تدمير صاروخ باليستي اطلقته الميليشيا الحوثيه الايرانيه الارهابيه جنوب مدينه الرياض.
2017 هي السنه שבה למדו הסעודים והשכנים שלהם במפרץ עד כמה רציניים האיומים מטהרן. עשרות טילים בליסטיים שוגרו מתימן השכנה, שם ממשיכים המורדים החות'ים לשלוט בעמדות מפתח.
اهلا بكم وهذا موجز لاهم الانباء ترددت انباء قبل قليل عن مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.
ההתנקשות בחייו של علي عبد الله صالح שהיה בעל ברית של החות'ים ואחר כך הפנה להם עורף והצטרף לסעודים תיזכר בתימן כאירוע קשה ביותר בשנה החולפת. אנשיו האשימו את משמרות המהפכה האיראנים באחריות לחיסול, ואולם איראן ממשיכה להדוף את הטענות כי יש לה יד במעשה או שהיא מסייעת למורדים לשגר טילים אל סעודיה. 2017 היא השנה שבה הכריזו מדינות המפרץ ובראשן סעודיה חרם על קטר, השכנה הקטנה והשירה שאינה מסתירה עוד את קשריה עם טהרן, עם חמאס ועם האחים המוסלמים. הממשל בדוחה ניסה לשדר עסקים כרגיל, אבל החרם הסעודי השפעה קשה על הכלכלה של קטר. סוכנות בלומברג דיווחה כי המניות הקטריות רשמו השנה שפל שלא היה כמותו בשמונה השנים האחרונות. בשנה החולפת שוב פקד משבר פוליטי חמור את לבנון, גם הוא על רקע המתיחות בין סעודיה לאיראן וחיזבאללה, שאנשיו מאמנים את המורדים החות'ים ומלמדים אותם כיצד לשגר טילים אל הממלכה.
לאנני לא ארדה אן אחזול הלובנניין فاني اعلن استقالتي من رئاسه الحكومه اللبنانيه.
ראש ממשלת לבנון אל-חרירי התפטר מתפקידו ואז חזר בו. את מדיניות החוץ הסעודית מוביל מי שמונה השנה רשמית לתפקיד יורש העצר בממלכה. מוחמד בן סלמן השווה את חמינאי מאיראן להיטלר בריאיון שהעניק לתומס פרידמן, ובכך לא הותיר ספק באשר להמשך העימות בין ריאד לבין טהרן. אבל לא רק בתחום מדיניות החוץ. מוחמד בן סלמן, הידוע בכינויו MBS, הצליח להפתיע את העולם ברפורמות הפנימיות בארצו, ובראשן בתחום מעמד האישה. נשים יוכלו מעתה לנהוג במכוניות.
מברוק, בנת! תסוג סיירה! תסוג סיירה! סיירה!
והיו מי ששילמו השנה מחיר על שינויים מרחיקי לכת שניסו לעשות. מסעוד ברזני, נשיא החבל הקורדי, פרש מתפקידו לאחר שקרא תיגר על הממשל בבגדד ועל השכנים האיראנים והטורקים, והכריז על משאל עם שבו הביאו הקורדים את רצונם לכונן מדינה עצמאית ולהיפרד מעיראק. ב-2017 תיזכר כשנה שבה סורטטה מחדש מפת הכוחות בעיראק ובסוריה. השנה שבה האימות בין הסונים לשיעים, בין הסעודים לאיראנים, רשם שיאים חדשים. ויש מי שיאמרו, השנה שבכמה ממדינות ערב השתנה הטון כלפי ישראל, לאחר שהערבים הבינו עד כמה מוחשית הסכנה מטהרן.
אז מי הוא האיש החזק בעולם? בדרך כלל התשובה לשאלה היא נשיא ארצות הברית, אבל השנה כמעט בלי להרגיש, בלי שום דרמה, הפך הנשיא פוטין זה שקובע את כללי המשחק. השנה הקרובה מבשרת בכל זאת ימים לא פשוטים לנשיא הרוסי. פוטין צפוי להתמודד וגם לנצח בבחירות לנשיאות, אבל במוסקבה חוששים שארצות הברית והמערב השתמשו במערכת הבחירות כדי לערער את שלטונו של פוטין, לגמול לו על המעורבות הרוסית במערכות הבחירות במערב. נטליה קנבסקי מסכמת שנה ברוסיה.
ב-2017 לא הייתה שנה יוצאת מן הכלל בעיניהם של אזרחי רוסיה, כך לפחות עולה ממשלי הרחוב שערכו בימים האלה כמה כלי תקשורת מובילים. רק 33% מכלל הנשאלים ידעו להגדיר מהו בעבורם האירוע החשוב של השנה. 11% סברו שזה היה הניצחון על הארגון המדינה האסלאמית בסוריה ויציאה של הכוחות הרוסים מן המדינה. בעיני אחרים הדבר שסימל את 2017 ומאה שנים למהפכה הבולשיביקית. אחוז קטן מן הנשאלים ראו חשיבות עליונה בהתקדמות הבנייה של הגשר שיחבר בין חצי האי קרים לשטח הרוסי. מבוא סתום במלחמה באוקראינה, הודעתו של הנשיא פוטין.
Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации.
הכוונה להתמודד שוב לנשיאות, והמתיחות ביחסים בין רוסיה למערב גם השאירו סימן בזיכרונם של האזרחים הרוסיים. איש מן הנשאלים לא זכר ששנת 2017 הוכרזה ברוסיה שנה של איכות הסביבה, ושבתחום הזה לא היו הישגים כלשהם, והמצב נותר קשה מאוד. כלי התקשורת הממלכתיים לא דיברו על כך כמעט בכלל, אך במערב ציינו שבעניין ההגנה על הטבע ובניית מערכת מחזור יעילה, רוסיה נותרת לרחוק מאחור לעומת רוב מדינות אירופה. השנה החלה בציפיות גדולות הקשורות לניצחונו של דונלד טראמפ בבחירות לנשיאות ארצות הברית.
Sorry to keep you waiting, complicated business.
Владимир Путин пожелал Дональду Трампу успехов в столь ответственной миссии главы государства.
הנשיא ולדימיר פוטין מאחל לדונלד טראמפ הצלחה במשימה החשובה הזאת ומקווה ליציאתם של היחסים בין רוסיה לארצות הברית מן המשבר ולעבודה משותפת פוריה מול האתגרים המשותפים בזירה הבינלאומי. פורסם באתר הרשמי של הקרמלין. רק שמהר מאוד התברר שהתקווה הזאת לא עתידה להתגשם, שהערוריות הקשורות להתערבות הרוסית בהליך הבחירות בארצות הברית ואחר כך בצרפת לא תרמו לשיפורם של היחסים בין רוסיה למערב, אלא להפך, החמירו את האווירה של המלחמה הקרה החדשה. אם היו לדונלד טראמפ כוונות טובות לגבי רוסיה כשעוד היה המועמד בבחירות, החשדות האלה, כמו גם החשדות בקשריו האישיים עם האליטה הרוסית, גרמו לנשיא האמריקני הטרי להנמיך מאוד את הטון, ואף להצעיר לאחר זמן שרוסיה נותרת בין האיומים הגדולים לביטחונה של ארצות הברית.
последний день работы российского консульства в Сан-Франциско для некоторых россиян оказался неудачным. многие из тех, кто пришел сюда получить новые
ההידרדרות הזאת הביאה לסגירת הקונסוליה הרוסית בסן פרנסיסקו ושתי נציגויות המסחר בניו יורק ובוושינגטון. רוסיה השיבה בהחזרתם של כ-750 דיפלומטים אמריקניים וגם בהרחבת החוק על הסוכנים הזרים לכמה כלי תקשורת אמריקניים. בתגובה על צעד דומה כלפי הערוץ הרוסי רשע טודי בארצות הברית. החצרות בזירה הבינלאומית לא נעצרו במישור הפוליטי. מכה כואבת נחתה לקראת סוף השנה מכיוונה של שוויץ.
The Russian Olympic Committee is suspended with immediate effect. Individual clean Russian athletes will be able to participate.
תומאס באך, ראש הוועד האולימפי הבינלאומי, הודיע על ההחלטה לאסור על רוסיה להשתתף באולימפיאדת החורף 2018 בקוריאה הדרומית. רק ספורטאים נקיים כלשונו יוכלו להשתתף לאחר בדיקה קפדנית ורק תחת הדגל האולימפי, לא כמשלחת רוסית. תשובת מוסקבה הייתה שקולה. היא הודיעה שלא תמנע מן הספורטאים להשתתף באולימפיאדה אם ירצו בכך. עוד כישלון בזירה הבינלאומית, היעדר הכרעה במשבר האוקראיני. המלחמה בדונבאס נמשכת לה באש קטנה, ובסוף השנה החליטה רוסיה להוציא מן האזור את המשקיפים שלה, בגלל מה שכינתה הפרובוקציות מצידה של קייב. אך על הכישלון הזה מחפה הצלחה צבאית אחרת, בזירה רחוקה יותר, אך לא פחות חשובה בעיני מוסקבה, המנסה להרחיב את השפעתה לכיוון המזרח.
Да, угроза террористических проявлений во всём мире ещё очень высока. Однако задача борьбы с вооружёнными бандами.
11 בדצמבר בעת ביקורו בבסיס צבא רוסיה בסוריה הודיע נשיא פוטין על הניצחון הגדול של הכוחות הסורים והרוסים על הטרוריסטים מארגון המדינה האסלאמית. ההודעה שבמערב חלקו עליה, אך ברוסיה קיבלו את הבשורה בגאווה רבה. 2017 תיזכר גם כשנה של שיפור ניכר ביחסים בין רוסיה למדינות שגם להן יש חילוקי דעות גדולים עם המערב, סין, איראן, טורקיה, ערב הסעודית, מצרים ועוד. בזירה הפנימית ברוסיה היו השנה לא מעט רגעים כואבים, אך לצידם גם כמה בשורות אופטימיות.
Жертвами сегодняшнего теракта в метро Санкт-Петербурга, по данным на эту минуту, а это уточненные официальные данные, стали 9 человек.
בשלושה באפריל גבה פיגוע התאבדות ברכבת התחתית של סנקט-פטרבורג, 16 חיים. אך בדצמבר נודע שפיגוע גדול בהרבה נמנע בבירה הצפונית של רוסיה, הודות למידע שסיפקו שירותי הביון האמריקניים. 2017 ידע מכות רבות גם בתחום התרבות. בלונדון נפטר ממחלת הסרטן זמר האופרה האגדי דמיטרי חבורוסטובסקי. רשויות אוקראינה לא אישרו לזמרת מרוסיה להשתתף באירוויזיון בקייב. בארצות הברית נפטר הסופר הרוסי הנודע יבגני יבטושנקו, וברוסיה הסופר הנודע דניאל גרנין. הלכו לעולמם כמה שחקני קולנוע אהובים מן התקופה הסובייטית. כמו כן, האומן הנודע איליה גלזונוב, הקומיקאי מיכאיל זדורנוב, והעיתונאי ואיש האינטרנט היהודי אנטון נוסיק, שהיה ידוע גם בישראל. לאחר 3 שנים קשות של מיתון כלכלי חריף, עקב הירידה במחירי הנפט והעיצומים הבינלאומיים על רקע צירוף קרים והמלחמה באוקראינה, הצליחה רוסיה לחזור לצמיחה כלכלית, החזירה לעצמה את האליפות בייצוא החיטה והשיגה עלייה ניכרת בתוחלת החיים שהגיעה לפי הנתונים הרשמיים ל-72 שנים ו-6 חודשים, השיא ההיסטורי בעבור רוסיה, ו-7 שנים יותר מב-2005.
הקהילה הבינלאומית הוכיחה בשנים האחרונות שאין לה דרך או רצון לעצור אסונות הומניטריים מעשי ידי אדם. המצב בתימן יצא מכלל שליטה, ובמיינמר התפתח אסון אחר, טיהור אתני של בני הרוהינגה. מאות אלפים מבני המיעוט הזה ממוצא בנגלי שחיים במיינמר ולא אזרחים של שום מדינה נאלצו לעזוב את בתיהם, והם תופסים עכשיו מחסה במחנות הפליטים בבנגלדש. העולם עומד גם הפעם חסר עונים אל מול האסון הזה. שלום לדוקטור ענית מישורי, רופאה פעילה בארגון רופאים לזכויות אדם בארצות הברית.
שלום אירן.
מה הביא אותך לבנגלדש?
הרעיון של הביקור שלנו וביקורים נוספים שיהיו בחודשים הקרובים, זה לדבר עם כל האנשים, עם הפליטים ועם אנשים מארגוני הסיוע, לראות מה קורה שמה הם שומעים, כי יש מאמצים בעולם לחשוב על האם אפשר לקרוא למשבר הזה טיהור אתני או פשעים נגד האנושות או רצח עם, וכדי להוכיח שבאמת יש שם רצח עם או טיהור אתני, אנחנו צריכים את התיעודים היותר פורמליים. אז פחות או יותר זה מה שנסעתי לעשות שם, וכמובן כמו שאתה יכול לתאר לעצמך, זה לא נסיעה קלה, לא רק בגלל שלוקח יותר מ-30 שעות להגיע לבנגלדש ולהגיע לאזור של מחנות הפליטים, אבל הסיפורים ששומעים זה פשוט מחריד, קשה לישון בלילה אחרי זה.
מה למשל?
שומעים על ילדים שנרצחו לפני ההורים שלהם, שממש נזרקו על הרצפה, על אבנים, תינוקות ש... שברו את, רוצצו את הגולגלות שלהם באבנים, שומעים על מקרי אונס והתעללות מינית בנערות, בילדות, בנשים, באופן קבוצתי, באופן לא קבוצתי.
ומה המסקנה? רצח עם, טיהור אתני, אולי משהו אחר?
תראה, אני לא יכולה להגיד מנסיעה אחת, גם לא קשה, מדובר ביותר מ-600 אלף אנשים שעברו את הגבול בין סוף אוגוסט לתחילת או אמצע נובמבר. אז כמובן שאני והקבוצה הקטנה שהייתי איתה לא יכולה לדבר עם כל כך הרבה אנשים, שאי אפשר מבחינה סטטיסטית להגיד שהסיפורים שאנחנו שמענו שיכולים להגיד שהם שווים לטיהור אתני או לרצח עם, אבל כמה שיותר אנשים יעשו את זה ויקח זמן, אז אפשר להגיע, אני חושבת, לפי הסיפורים זה נשמע שהרבה דברים שם נעשו באופן שיטתי. עצם העובדה שהם בני מיעוט, שזה מיעוט אתני, אנחנו רואים כאלה דברים שנעשים בכל מיני מקומות בעולם, אז השיטתיות של העדויות ששומעים, ושל העדויות שעוד יאספו, אני משערת בשבועות הקרובים, אני חושבת שזה יכול אפשר לפרש את זה בתור, השיטתיות הזאת יכולה להתפרש בתור טיהור אתני לדעתי.
מה בעצם קרה השנה שהצליח להציט את גל ההגירה ההמוני הזה?
האירועים שקרו בסוף אוגוסט הם אלה שגרמו להרבה מאוד אנשים, לממש ים שלם של אנשים לעבור את הגבול, אבל המעמד של בני הרוהינגה במיינמר ובורמה הוא מעמד מאוד רעוע כבר הרבה מאוד שנים, לא רק כמה שנים, עשרות שנים. הם לא מכירים בהם כתושבים מהשואה בבורמה, ומצד שני בבנגלדש לא מכירים בהם כפליטים, אז הם כאילו במין מצב כזה לא פה ולא שם.
יש בכלל אפשרות להחזיר אותם הביתה?
ממשלת בנגלדש עכשיו מנסה להחזיר אותם בחזרה, אבל אין כל כך לאן לחזור, כי כל הכפרים באופן שיטתי נשרפו ו... אז שוב אנחנו במצב מין משבר כזה.
איך מקבלים אותם בבנגלדש?
יותר מ-600 אלף אנשים שפתאום במשך כמה שבועות עוברים את הגבול, ומה עושה המדינה מקבלת כמו בנגלדש? מה עושים איתם? אנחנו ראינו לפחות 8 מחנות פליטים שאנשים חיים שם בצורה...
והתנאים שם אפשר לנחש שהם קשים מאוד.
תנאים מחרידים. כרגע הם עדיין מתקבלים מאוד יפה, והצבא הבנגלדשי נראה מאוד מחייך ומסביר פנים ברוב הפעמים, אבל צריך לחשוב על כמה זמן עד שהאוכלוסייה המקומית תחליט, פתאום אנחנו מקבלים 600 אלף אנשים, מה עושים איתם? מי הם מאכיל אותם, איך מטפלים בהם, הם צריכים לעבוד, מאיפה יהיו מקומות עבודה. אנחנו מדברים על אנשים שחיים באוהלים מפלסטיק, על גבעות, הרבה מאוד בעיות של אין פרטיות, אין שירותים, אין מים נקיים, הרבה מהאנשים פצועים בגלל שהם הלכו במשך ימים, אם לא שבועות. יש בעיות של בריאות הנפש, אין שם כמעט בן אדם שאין לו איזושהי טראומה נפשית על עצם הבריחה, אבל גם כל הסיפורים והתיעודים שאנחנו שמענו על מה שקורו לבני משפחה שלהם. יש עניין של תת תזונה, אנשים שאין להם, לא היה להם מספיק אוכל בבית, בבורמה, ועכשיו קשה מאוד להשיג ולהתארגן גם במחנות הפליטים, למרות שהארגונים בבינלאומיים יש שם, כן מנסים מאוד מאוד להשתדל את המצב. כמו שאתה מתאר עצמך, זה פשוט, יש שם, זה ממש מאוד כאוטי כרגע, ואי אפשר לדעת מה ילד יום.
וכשאת נכנסת לתוך האוהלים של האנשים האלה שעברו כל כך הרבה, מה הם מספרים לך?
יש יותר מדי סיפורים ויותר מדי עדויות. כשנכנסנו למחנות הפליטים, א', הם עצומים בממדים שלהם. אתה נכנס לאוהל ומתחיל לשאול, טוב, אז תספרי לי או תספר לי מה קרה לכם, ותוך שלוש שניות, לא משנה לאן נכנסים, כאילו אין אוהל שאין שם איזושהי משפחה או אנשים שלא קרה להם משהו. אתה שומע על בעלים ומשפחות שלמות שנהרגו, של אני נכנסתי לאיזה אוהל של מישהי שעכשיו מגדלת לא רק את שלושת ילדיה כי בעלה נהרג, גם את שלושת הילדים של אחותה ושל אחיה שנהרגו כל המשפחות. אז היא עכשיו כרגע מגדלת בערך 8 או 9 ילדים באוהל שהוא בערך בגודל של 2 מטר על 2 מטר, היא בעצמה נאנסה. אנחנו מדברים על אלפי, אם לא עשרות אלפי אנשים שעברו טראומות כאלה.
דוקטור עמית מישורי, רופאה בארגון רופאים לזכויות אדם ארצות הברית, תודה ששוחחת איתנו.
תודה לך.
כאן רשת ב' מסכמת את שנת 2017 בעולם.
נשיא זימבבואה רוברט מוגאבה פרש השנה בנסיבות לא טבעיות. לעמים באפריקה שמחוברים מאי פעם למערב ולעולם באמצעות האינטרנט, קצת נמאס מהסטטוס קוו, נמאס מרודנים. את התוצאה ראינו השנה ונראה ודאי בשנים הקרובות. עורכת אפריקה רינה בסיסט.
I, Uhuru Kenyatta, I assume as president of the Republic of Kenya.
באפריקה השונה שחלפה עמדה בסימן בחירות וחילופי שלטון מכל הסוגים. החילופים הדרמטיים ביותר התקיימו כמובן בזימבבואה. רק ימים ספורים של הפגנות הבהירו לנשיא רוברט מוגאבה שזמנו כשליט עליון בארצו הסתיים. מוגאבה הוא זה בעצם שדחף את המהלכים אשר הביאו בסופו של דבר להתפטרותו שלו. הוא החליט לפטר את סגן הנשיא אמרסון מננגגווה כדי לפנות מקום לאשתו גרס מוגאבה. הגברת הראשונה האמינה שתוכל לרשת את בעלה בבוא היום. אבל העם בזימבבואה לא הסכים לקבל על עצמו את הדין. הצבא החליט לעשות מעשה ותפס את מוסדות הממשלה, כולל הטלוויזיה הממלכתית.
We are only targeting criminals who are committing crimes that are causing social and economic suffering in the country in order to bring them to justice.
משם התגלגלו הדברים במהירות. לאחר מספר ימים של הפגנות נגדו, הבין מוגאבה שעליו להתפטר. מננגגווה חזר מגלותו בדרום אפריקה אל זימבבואה, הישר על כס הנשיא.
The former president of the Republic of Zimbabwe, by written notice, has notified the Speaker of Parliament of his resignation from office.
הנשיא הקודם של זימבבואה הודיע בכתב ליושב ראש הפרלמנט על התפטרותו מתפקיד הנשיא. כך הודיע שופט בית המשפט העליון להמון הצוהל, אשר התקהל באצטדיון של הררה. גם בקניה ראינו לפני מספר שבועות תמונה דומה. נשיא בית המשפט העליון מכריז על הנשיא החדש, הפעם באצטדיון של ניירובי.
Therefore I, David Kenani Maraga, the Chief Justice of the Republic of Kenya, hereby introduce and wish to bring to the people of Kenya the president-elect, Honorable Uhuru Kenyatta.
לכן אני דוד נעני מרגה, נשיא בית המשפט העליון, מציג בפניכם העם הקנייתי את הנשיא החדש, הוד מעלתו אוהורו קנייתה, כך הכריז השופט. אבל ההכרזה בקניה הייתה שונה מאוד מזו של זימבבואה. היה זה אותו השופט אשר חודשים ספורים קודם לכן הכריז כי תוצאות הבחירות לנשיאות בקניה אינן קבילות. השופט מרגה קיבל את ההחלטה הזאת בעקבות תלונה מיריבו של קנייתה על אי סדרים בבחירות. בית המשפט הכריע על כן כי יש לערוך בחירות חדשות. אבל היריב הודינג אמר כי אין טעם בבחירות חוזרות ללא רפורמה מוסדית. לדבריו של ריילי הודינגה, הממשלה ממשיכה לשלוט במערכת המשפט. הודינגה הודיע על כן כי לא ירוץ בבחירות החדשות. וכך זכה קנייתה בבחירות ברוב עצום. גם מדינות נוספות באפריקה עמדו בסימן של בחירות. בדרום אפריקה, למשל, בחרה מפלגת השלטון ה-ANC את המנהיג החדש שלה. רוב הסיכויים הם כי המנהיג החדש של המפלגה הוא זה שירוץ בראשה בבחירות הבאות, והוא זה שיבחר לתפקיד נשיא דרום אפריקה בשנה הבאה. גם בדרום אפריקה הבחירות היו דרמטיות מאוד. שני מתמודדים רצו לתפקיד. הגברת למיני זומה, אשתו לשעבר של הנשיא הנוכחי ג'ייקוב זומה, וסיר רמפוזה, לשעבר איש האיגודים המקצועיים, אשר הפך לאיש עסקים עשיר. רבים בדרום אפריקה חששו מהגברת למיני זומה, כלומר מהמשך שלטון משפחת זומה על המדינה. אבל למיני זומה הפסידה, למרות התמיכה המשפחתית. כל חברי המפלגה היה חד משמעי. ניצחונו של רמפוזה מהווה מבחינתם שלא מעטים בדרום אפריקה את הרע במיעוטו. ואילו ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו אמורות היו להתקיים בחירות בחודש דצמבר. בעצם על פי החוקה, הרי שהמנדט של הנשיא המכהן ז'וזף קבילה הסתיים כבר לפני שנה בדיוק. האופוזיציה לחצה לקיים כעת בחירות חדשות, אבל ועדת הבחירות המרכזית הודיעה שהבחירות יתקיימו מתישהו בשנה הבאה. הבחירות שלא יתקיימו בקונגו זיעזעו את המדינה לא פחות מהבחירות שכן יתקיימו במדינות שכנות. והאופוזיציה בקונגו איננה מתכוונת לשתוק. אם העם בזימבבווה הצליח להוריד את מוגאבה אחרי קרוב לארבעה עשורים בשלטון, הרי שגם אצלם בבית הכל עוד יכול לקרות. כאן רינה בסיסט.
וגם באמריקה הלטינית נמאס לעמים, בעיקר מן השחיתות שהרימה השנה את ראשה המכוער. כתבנו באמריקה הלטינית, תום אורגד, מדווח.
בערב חג המולד נשמעו פיצוצים עזים בפבלות רבות בהיו דה ז'נרו. תושבי השכונות הסמוכות לא ידעו לומר בוודאות האם מדובר בזיקוקים שנורו לכבוד החג, או בעוד אחד מקרבות היריות המתנהלים ללא הפסקה בין ארגוני הפשע השולטים ברבות משכונות העוני בעיר. באותה העת, כמה אלפי קילומטרים משם, קיבלו תושבי פירו בשורה מרעישה. הרודן המושחת אלברטו פוחימורי זכה לחנינה מיוחדת מטעם הנשיא פדרו פבלו קוצ'ינסקי בעסקה פוליטית חשודה במיוחד. שני הרגעים הללו, שהתרחשו ממש עם סיום השנה האזרחית, מסכמים היטב את תמונת המצב הפוליטית באמריקה הלטינית, נכון לסוף שנת 2017. שנה בה המשבר הכלכלי הקשה, שהביא לירידה חמורה ברמת החיים של מרבית תושבי היבשת ולעלייה משמעותית ברמות הפשע והאלימות, הציג באור שלילי במיוחד את התנהלותם המושחתת של המנהיגים המקומיים. שנה בה שוב למדנו שרדיפת הכוח ותאוות הבצע אינן פוסחות כמעט על אף מדינה או מחנה פוליטי. במיוחד בלטה פרשת אודברשט, תאגיד הבנייה הגדול באמריקה הלטינית.
Odebrecht construiu um sistema de corrupção maior da história da humanidade, que deixou impressionado até o Departamento de Justiça norte-americano dizendo que nunca tinha visto aquilo, que é um
sistema. אנשי אודברשט הקימו את מנגנון השחיתות הגדול בהיסטוריה של האנושות, אומר ההיסטוריון הברזילאי מרקו אנטוניו וילה. הם הצליחו להרשים אפילו את אנשי מחלקת המשפטים של ארצות הברית, שלא נתקלו מעודם במקרה בינלאומי בהיקף כזה. פרטי הפרשה מספקים בוודאי עניין רב לחובבי תיאוריות הקונספירציה למיניהן. התאגיד שילם במהלך העשור האחרון לפחות 3.3 מיליארד דולר של שוחד לבחירים ב-12 מדינות שונות, בתמורה לזכייה במכרזים ולמתן הקלות שונות. חומרת הפרטים עדיין הולכת ומתגלה במסגרת עסקאות טיעון אשר נחתמו לאחרונה עם עשרות מבחירי התאגיד. במהלך החודש האחרון, למשל, נדון סגן נשיא אקוודור חורחה גלאס ל-6 שנות מאסר עקב מעורבות בפרשה, ונשיא פרו קוצ'ינסקי כמעט והודח עקב חשד לקשרים עם אותו התאגיד. גם שני נשיאי עבר פרואנים הסתבכו. אלחנדרו טולדו נמלט מהמדינה ומבוקש לחקירה, ואויאנטה אומיה עצור וממתין כעת למשפט. בברזיל נחשפו ראיות המצביעות על מעורבות לכאורה של הנשיא מישל תמר בפרשה, ובכירים רבים כבר נשלחו למאסר, וקיימות עדויות גם למקרי שוחד משמעותיים בארגנטינה, בפנמה וברפובליקה הדומיניקנית. משבר האמון בין תושבי אמריקה הלטינית למנהיגיהם הולך ומחמיר. כבר ידוע לכל כי רבים מהם פעלו במשך שנים על פי תכתיביו של תאגיד אודברש, תוך זילות מוחלט של ערכי הדמוקרטיה. מבחינה פוליטית, המצב הקשה תרם להמשך התחזקות מחנה הימין ביבשת. נראה שקהל הבוחרים התייאש ממנהיגי השמאל שצברו כוח רב בעשור הראשון של שנות ה-2000, ולא ממש הצדיקו את אמון העם. רבים מעדיפים כעת לתת הזדמנות לאנשי הימין הקפיטליסטי לנסות ולהתמודד עם המשבר הכלכלי הקשה, אולי בתקווה להידוק הקשרים עם ממשל טראמפ, דבר שלא היה מתאפשר בקלות תחת שלטון השמאל האנטי-אימפריאליסטי. הדבר בא לידי ביטוי גם מבחינה מגדרית. לפני 5 שנים היו ביבשת 5 נשיאות מכהנות. נכון לסוף שנת 2017, לא נותרה אף אחת מהן בתפקיד. כל נשיאה יבשת גברים, חלקם הגדול בעל קווי דמיון משמעותיים. מישל תמר בברזיל, פדרו פבלו קוצ'ינסקי בפרו, סבסטיאן פיניירה בצ'ילה. כולם גברים לבנים בגיל העמידה, המזוהים עם הימין השמרני, בעלי רקע בעולם העסקים, עמידים מאוד מבחינה כלכלית, ולרוב בעלי קשרים ענפים עם גורמים בכלכלה הצפון אמריקאי. תנועות השמאל הרדיקלי באמריקה הלטינית ימצאו דרכים שונות להתמודד עם המצב. ניקולס מדורו, נשיא ונצואלה, טען בתוקף שהאופוזיציה במדינה מונהגת על ידי ממשלת ארצות הברית, והשתמש בכך על מנת לאפר באלימות את הדמוקרטיה במדינה, בעוד תושביה קוראים תחת נטל המשבר הכלכלי והבידוד הבינלאומי.
Es vulgar la forma como dirigen desde Washington a la oposición venezolana. La dirigen como si fueran esclavos, borregos de ellos. Ahí me da vergüenza, pena ajena, ver cómo les dan órdenes. Por eso yo en estos días dije, mira, Ramos Alup,
מנהיגי המחתרות המרקסיסטיות בקולומביה, לעומתו, דווקא הגמישו את עמדתם. בתום מסע ומתן שנמשך שנים ארוכות, הם ניאותו השנה לחתום על הסכמי שלום עם הממשלה, על מנת להתפרק בהדרגה מנשקם ולהצטרף למשחק הפוליטי במדינה. לסיכום, 2017 הייתה שנה לא פשוטה עבור שליטי אמריקה הלטינית, ולבטח קשה עוד יותר עבור מרבית האזרחים הפשוטים. נוכל להתנחם בתחזית חיובית מעט יותר לקראת השנה הבאה. השלטונות אמנם ימשיכו כנראה להיות מושחתים, אך לפחות צפויה עלייה קלה במחירי הנפט והנחושת, שאמורה לשפר את מאזן ההכנסות של מרבית המדינות ביבשת. נקווה שהמנהיגים ישכילו לנצל הפעם את הדבר לרווחת הכלל. כאן תום אורגד, היו דה ז'נרו.
אז ניקוי אורוות והתפתחות גם ניקוי אורוות והתפכחות גם בארצות הברית. אמריקה מקיאה מתוכה את המטרידים בקמפיין שחצה את גבולות ארצות הברית, מיטו. אסף זלינגר, כתבנו בניו יורק.
5 אותיות, 2 מילים, תגית אחת. שנת 2017 הייתה שנת המהפכה והעצמה הנשית. השנה שבה נשים יצאו לרחובות עם כובעים ורודים ופרצו לתודעה הווירטואלית העולמית תחת הסיסמה מיטו. She told me once How much it hurt when he thought he could treat her the way he wanted to.
Good morning, everybody. Welcome to Today. And Hoda's here with me at this morning because this is a sad morning here at Today and at NBC News. Just moments ago, NBC News Chairman Andy Lack sent the following note to our organization. Dear colleagues, on Monday night, we received a detailed complaint from a colleague about inappropriate sexual behavior in the workplace by Matt Lauer. As a result, we have decided to terminate his employment. While it is the first complaint about his behavior in the over 20 years he has been at NBC News, we were also presented with reason to believe this may not have been an isolated incident. You know, for the moment, all we can say is that we are heartbroken. I'm heartbroken for Matt. He is my dear, dear friend and my partner, and he is beloved by many, many people here. And I'm heartbroken for the brave colleague who came forward to tell her story and any other women who have their own stories to tell. Mm-hmm. And we are grappling with a dilemma that so many people have faced these past few weeks. How do you reconcile your love for someone with the revelation that they have behaved badly? Mm-hmm. And I don't know the answer to that.
29 בנובמבר, 7 בבוקר. מט לאואר, האיש שהיה הפנים של חדשות הבוקר של ארצות הברית, מפוטר על רקע הטרדה מינית. זה אולי לא המקרה המפורסם ביותר בשרשרת ההטרדות של התקופה האחרונה, אך בהחלט אחד המתועדים ביותר. ישובה ליד כיסו הריק, הודיע סוואנה גת'רי, מי שהייתה שותפתו לדרך לאורך שנים, על פיתוריו בשידור חי, שדמעות בעיניה.
אם
נדמה שבשנה האחרונה כמעט ולא עבר שבוע שבו לא הודיעו כותרות העיתונים על מטרידים, תופסים, אנסים, מנצלי מרות ושררה. הרווי ויינשטיין, צ'רלי רוז, קווין ספייסי, ראסל סימונס, ג'יימס טובק, אל פרנקן, לואי סי-קיי, ג'פרי טמבור. שמות שאמריקאים רבים הכניסו הביתה. שחקנים, שדרנים, מפיקים, פוליטיקאים. האצולה ההוליוודית, החלום האמריקאי.
What do we have to do here?
Nothing. I'm going to take a shower. You sit there and have a drink. Water.
Don't drink. Can I stay on the bar?
No. You must come here now.
No.
Please.
No, I don't want to.
I'm not doing anything with you.
I know.
Now you're embarrassing me.
I'm sorry. I cannot. No, yesterday was a kind of aggressive for me. I need to know a person to be touched.
I won't do a thing. Please. I swear I won't. Just sit with me. Don't embarrass me in the hotel. I'm here all the time. Sit
with me. I promise. I don't want to.
Please sit there. Please.
כך נשמע הרווי ויינשטיין בהקלטה מצמררת שבה הוא מנסה לשדל את אמברה בטלינה גוטיירז, דוגמנית ושחקנית, לעלות לחדר המלון שלו בניו יורק. יום לפני הפגישה במשרדו תפס ויינשטיין את שדיה של גוטיירז והזמין אותה להופעה. במקום הופעה, היא הלכה לתחנת המשטרה ויזמה את תרגיל העוקץ שלו אנחנו מאזינים עכשיו. לצערה ולצערן של נשים רבות, גם המקרה הזה נגמר בלי כתב אישום.
I moved on her like a bitch. But I couldn't get there, and she was married. And all of a sudden, I see her, she's now got the big phony tits and everything. She's totally changed her look. I gotta use some Tic Tacs just in case I start kissing her. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. I just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything.
Whatever you want.
Grab them by the pussy.
לכאורה, התנועה של שוברות השתיקה החלה באוקטובר השנה. אך במשך החודשים האחרונים ישנו קו שמחבר בין נפילתם של אבירי הוליווד ועלייתו של כוכב הריאליטי טראמפ בוושינגטון. יש מי שרואים בהקלטה ששמענו מתוכנית אקסס הוליווד, שבה התפאר אז המתמודד טראמפ בכיבושיו הלא רצויים, את הסדין האדום, הגפרור שהצית את המהפכה.
But over a dozen women have come forward about his sexual misconduct, and we have video proof of him promoting such behavior. In an objective setting, without question, a person with this record would have entered the graveyard of political aspirations. I want to believe that as Americans, we can put aside our political inclinations and admit that some things, in fact, do transcend politics, that we will hold Mr. Trump to the same standard as Harvey Weinstein and the other men who were held accountable for their reprehensible behavior.
אז בינתיים, טראמפ אינו הולך לבית הקברות של ההיסטוריה, כפי שהכרה לו רייצ'ל קרוקס, פקידת קבלה במגדל טראמפ, שלטענתה הוטרדה על ידו מינית במגדל המוזהב. שוברות השתיקה הן אמנם מנשות השנה של מגזין טיים, אך לצערן, המאבק לשוויון שהחל לפני מאות שנים עדיין לא תם. מניו יורק, אסף זלינגר.
מיד חוזרים עם ערן סיקורל. בהרצה. עכשיו בקולנוע, דרמה חוצת גבולות ותורת פרסים של דורון ערן, המבוססת על סיפור חייו של שודד הכספות הישראלי. רוח חדשה בקולנוע. סובארו XV החדש, עכשיו בישראל. בעל מערכת בטיחות אקטיבית אייסייט מהמתקדמות בעולם. אבזור עשיר ועיצוב דינמי. וכל זה, במחיר השקה מיוחד לזמן מוגבל, מ-134,990 שקלים. חייגו כוכבית 6263, כפוף לתקנון. בר המים תמי 4 בבל פלוס. מים קרים, חמים ומוגזים בלחיצה. מהרו להזמין. עכשיו במהדורה צבעים מיוחדת לזמן מוגבל. שטראוס מים, כוכבית 6944 או באתר.
תגידו, יש לכם קל? תראו מה מחכה לכם בסטימצקי. רק לקוחות קל נהנים בסטימצקי מספר אחד ועוד אחד מתנה. כן, אחד ועוד אחד מתנה. ממגוון ספרים שבמבצע. מי שאין לו קל, חבל. כפוף לתקנון.
מסיבת המועדון הגדולה של שופרסל. אתם חייבים להיות חלק ממנה. בלעדי לחברי מועדון ורק בימים שני עד חמישי. ועכשיו במבצע. פילה סלמון נורווגי כפול שופרסל, רק 59.90 שקלים לקילוגרם.
וגם בקנייה של 100 שקלים ויותר בשר בקר טחון מבשר טרי רק ב-39 שקלים ו-90 לקילוגרם עד 3 קילוגרם ללקוח. מחכים לכם עכשיו בסניפי שופרסל, כפוף לתנאי המבצע.
מסיבה של פעם בסוף שנה בעונות אנד ג'אם, 50% הנחה על קולקציית החורף וגם הנחת מע"מ על היתרה. עכשיו בעונות אנד ג'אם, כפוף לתקנון.
עם אמישרגז, חברת הגז הטובה והמשתלמת ביותר מבין החברות שנבדקו על פי סקר דעת קהל שערך המבחן של המדינה, הבניין שלכם בידיים טובות. תהיו בטוחים שזה אמישרגז.
אמישרגז בבית.
אם שיער ראשך יצמח מחדש, אם המפרצים ייעלמו עטעת, אם הפדחת תתמלא שיער טבעי, איך תראה כשתתבונן במראה? יכול להיות שבעולם של קדמה לא נמצאה הטכנולוגיה שיכולה לסייע בהצמחה מחודשת של שיער? התקשר 1-800-665544 וקבל מיד סרטון ומידע שיכולים לסייע לך בהפסקת ההתקרחות ובהצמחה מחודשת של שיער. 1-800-665544.
שמן זית ישראלי איכותי.
שמן זית? שימו לב לתו, תו האיכות שמבטיח לכם שמן זית ישראלי איכותי, ושיהיה לכם לבריאות. תו האיכות בפיקוח ענף הזית במועצת הצמחים.
שלום, כאן דליה מזור. בזכות שיטת האנטי-אייג'ינג המהפכנית של רונית רפאל, התחלתי באמת לחגוג את ימי ההולדת שלי. ככה זה כשאת מרגישה יופי עם הגיל שלך. חייגי כוכבית 2555 ובואי לפגישת ייעוץ חינם. רונית רפאל, להרגיש יופי עם הגיל שלך.
מסיבה של פעם בסוף שנה בעונות אנד ג'אם, 50% הנחה על קולקציית החורף וגם הנחת מע"מ על היתרה. עכשיו בעונות אנד ג'אם, כפוף לתקנון.
עכשיו לעולם התרבות, מי הם אנשי התרבות שהלכו לעולמם השנה? הזדמנות להיפרד עם יונתן גת, עורך ומגיש התוכנית גיבור תרבות בחן תרבות.
איי,
הרשימה לא קצרה, צריך להגיד.
כן, רשימה לא קצרה, השנה במיוחד, ואנחנו על קצה המזלג, מה שנקרא. אנחנו חייבים להתחיל את הרשימה הזאת, כמובן, עם המוזיקה הזאת. כן, זה כמובן
ג'יימס בונד,
Shaken Not Stirred. זהו רוג'ר מור, שכיכב יותר מכל אחד אחר כג'יימס בונד, יותר מכל אחד אחר, מספר הסרטים. רוג'ר מור, שחקן בריטי גדול, שתמיד כינו בו, כל הגברים כינו בו, רצו להיות כמו האיש החביב מצד אחד.
היו גם לא מהדברים ודאי שרצו להיות איתו, אבל בוא נעזוב את זה עכשיו.
זה נכון. אז הוא הלך לעולמו, ובוא נשמע גם כמה דברים שהוא אמר בעצמו, ככה בשנותיו האחרונות.
If you can bring a smile to anybody's face when they're in dire straits, then it's worth it. So this one has a story in pictures of Pooh's rainy day.
וזה הוא אומר, כשאמרו לו, אם הוא לא עייף כבר מלשמוע את קלישאות ג'יימס בונד, הוא אמר, לא, לא, למה? להפך, דווקא, אם זה גורם לאנשים לשמוח, לחייך, מה טוב. הוא ראשון ברשימה שלנו, אחר כך יש לנו את ג'ון הארט, שחקן ענק, ענק, שכיכב גם באיש הפיל, ובנושא השמיני, ו-1984, שחקן גדול, גם באני קלאודיוס, סדרה מיתולוגית, ומרטין לנדאו, אחד השחקנים הגדולים בעולם בעיניי, זוכה פרס האוסקר, שכיכב בסדרה הזאת. אתה יודע מה שיפה בקלאסיקות האלה, שצריך לשמוע בדיוק על פית השנייה, וכולם יודעים מה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על המשימה בלתי אפשרית, הסדרה המקורית, הוא היה שם איש הפעלולים המיוחדים והטריקים, זה שמתחפש ושם מין מסכות גומי כאלה, והוא עשה סרטים נהדרים, הופיע בפשעים ועבירות קלות עם וודי אלן, זכה בפרס האוסקר על כיכובו בסרט אד ווד של טים ברטון, עשה קריירה ענקית ואדירה. גם מתחום המוזיקה הלכו מאיתנו, קריס קורנל כמובן, התאבד, הזמר היה, לא כולם יודעים, אבל הוא היה יהודי, מנהיג להקת הסאונד גארדן, ממובילי הגרנג' מיוזיק. עוד הלך מאיתנו זה ג'ונתן דמי, הבימאי של אחד מסרטי האימה הגדולים בכל הזמנים, שתיקת הכבשים. בוא נשמע כמה שניות משם.
We're interviewing all the serial killers now in custody for a psychobehavioral profile.
could be a real help in unsolved cases. You spook easily, Starling?
ונסיים אולי בחיוך עם ג'רי לואיס,
האיש הכי מצחיק בעולם,
אחד המצחיקים ביותר.
This morning, looking in the mirror before shaving, I enjoyed seeing what I saw so much I couldn't tear myself away.
You say you loved me, and I've loved you, living and loving.
Laughter is our secret most important
device.
אני מקווה שבשנה הבאה אנחנו נהיה עם רשימה יותר קצרה.
יותר קצרה, יותר אומנים חיים, פחות אומנים מתים. תודה רבה לך, יונתן גת, עורך ומגיש התוכנית גיבור תרבות בכאן תרבות. אנחנו מסיימים. כן, ועד כאן שעתיים של השעה הבינלאומית, מהדורה מיוחדת לסיכום 2017 בעולם. בצוות העורך זאב שניידר, מפיק עוצמה דרטל עובד ואורית שולץ, הטכנאים אלעד זוהר, שמעון דוקרקר ורובי אוסנהולץ. תודה לתומר ברן, מנהל דסק הדיגיטל של החדשות, ולעורך הדיגיטל אריק רוזנברג, לנוע אקסינר. את תוצאות העבודה שלהם תוכלו לראות באתר כאן חדשות עם כל הכתבות וכל הסיכומים. תודה לקשבת דסק הערבים יעל אוחנה, לאנשי דסק החוץ יעל זילנסקי, יותם רוזנוולד, אבי אסולין, מתי ברנרד ואיתמר מרגלית, ולכם המאזינים שנשארים איתנו גם בתפרים שבין הרשות לתאגיד ובין השנה הזאת לשנה הבאה. אני ערן סיקורל, ממני ומכולנו כאן בארץ ובעולם, שנה אזרחית טובה.